קודם כל, יש החגים של יום עצמאות, יום ירושלים, כל הם שונים מהחגים הרגילים. אולי אפשר לצרף להם גם את פורים ואת חנוכה, אבל כל מכן החגים האלו הם יוצאי דופן, בגלל שהם בעצם לא זכר ליציאת מצרים, נכון? יש לנו, רוב החגים שלנו זכר ליציאת מצרים, והחגים האלו של ה... עוד פעם, אפשר גם לדבר על פורים ועל חנוכה, זה כרגע לא הנושא, אבל יום עצמאות ויום ירושלים הם חגים של הקץ המגולה, נכון? כלומר, אנחנו נמצאים בתקופה של הקץ המגולה, והתקופה הזאת היא, היא תקופה מיוחדת, היא שייכת לימות המשיח, שייכת נכון לגאולה. כלומר, אנחנו לא עסוקים בעבר, זה חציית מצרים, אנחנו עסוקים בעצם בחגים של העתיד, של התקופה של קיבוץ גלויות, שימות המשיח, בסדר, נכון? אז ולא כל כך בעבר. יש נקודה שהיא חשובה להגיד בזה שיש פסוק הזה שאתה סתר לי מצר תצרני. זאת אומרת שהסתר הוא בעצם שומר עליי. סתר זה ראשי תיבות של סוף, תוך וראש. עכשיו, הנושא הזה הוא מאוד, מאוד מהותי. יש מקום אחד באורות שרב כותב שאם אדם רוצה לחיות חיים ארוכים, אם אדם רוצה לסלק את הטומאה של המוות מהחיים, זה באורות הקודש כתוב, שאם אדם רוצה לסלק את הטומאה של המוות מהחיים, הוא צריך לחיות חיים ארוכים. מה זה חיים ארוכים? חיים ארוכים זה חיים שאדם חי את ההווה שלו, אבל מחובר אל הראש ואל הסוף. כן? הסדר הוא כזה שהדבר הכי חשוב, אומר הרב, זה העתיד. זה הדבר עצמו, לא? אנחנו הולכים לקראת העתיד, כבר שהעתיד הולך ובא, נכון? אז נכון, העתיד הזה שהולך ובא, התחיל בראש. התחיל להתגלות אצלנו בראש, ואחר כך עובר אל התוך. אז אנחנו, אדם שרוצה חיים ארוכים, חיים שהם הם טומאת המוות, כן, אז הוא צריך להתחבר אל העתיד, ובעצם אל הראש, שגם ההווה וגם העבר הם גילוי של העתיד, נכון? כבר לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז יוצא שבחגים של הקץ המגולה, יש אור שלך הרבה יותר גבוה מהחגים שהיו של יציאת מצרים, נכון? מכיוון שחגים של יציאת מצרים זה הראש. נכון, האבות, עם ישראל ירד לגלות מצרים, אחרי זה כשעם ישראל יצא ממצרים קרה איזה אירוע מאוד גדול, נוצר עם, נוצר גוי חדש, בריאה חדשה, ואחר כך יש את כמובן 50 יום ומעמד הר סיני ומתן תורה, נכון, וזה הראש, ואולי גם אפשר לחבר לזה גם את תקופת דוד ושלמה, וזהו, והראש הזה דוחף אותנו לקראת, נותן לנו את הכוח לתוך, אבל בעצם גם הראש הוא תוצר של העתיד. כך כותב הרב. נקודה הזאת חשובה, נכון? כלומר, אם אנחנו, לכן אפשר ככה להבין את מה שחז"ל אומרים, נכון, זה מחלוקת, האם אנחנו תמיד נזכור את יציאת מצרים, או באיזה צורה נזכור את יציאת מצרים, אבל ודאי שיהיה איזה סיפור חדש. והסיפור החדש זה שכזה שהוא קיבץ אותנו מארצות הצפון, נכון, זה יהיה הסיפור של העתיד לבוא. כלומר, האור היותר גדול, אור של העתיד, שיום עצמאות ויום ירושלים זה חלק מזה, וכן, נכון, ולא יודע אם זה יבטל, לא יודע אם זה יבטל את הסיפור של יציאת מצרים, אבל ודאי ייתן לזה פרופורציות שונות, נכון? טוב, אז זהו, לכן, מה שחשוב זה רק לשים לב, אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, נמצאים בחגים מיוחדים, למרות שאין בהם איסורי מלאכה, אבל גם בפורים אין איסורי מלאכה, ועדיין כתוב שפורים זה חג של אישר לעתיד לבוא, כן? כשחגים החגים, אז גם יום עצמאות ויום ירושלים, למרות שאין בהם איסורי מלאכה, הם חגים מיוחדים. בסדר, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שאתם יודעים, יום עצמאות הוא יותר דומה לפסח. נכון? יום עצמאות תמיד נופל בשביל של פסח. הוא אפשר להגיד שזה העתיד של שביל של פסח. בשביל של פסח עם ישראל נולד, והעתיד, והחג העתידי שלו זה יום עצמאות. שבועות, החג העתידי שלו, אולי זה באמת יום ירושלים, כן. יש בזה הערה גדולה. לכן חשבנו באמת אולי לדבר על לנסות להבין את האור של שאמור להתגלות בעתיד, שיום ירושלים הוא חלק מזה, נכון? כן, מה המשמעות של האור הזה? אני מדבר לא על הצד המדיני, שזה יותר ליום עצמאות ופסח, אלא הצד הרוחני שיותר קשור נכון למתן תורה, למעמד הר סיני ונתן תורה. שבועות, אולי לא אמרתי, אבל נכון, יום ירושלים תמיד נופל ביום של שבועות. נכון? טוב. עכשיו, זה כתוב גם, זהו, בסדר, זהו, עכשיו, בשביל זה רציתי להסתכל פה באיזושהי סוגיה מעניינת, שהיא בעצם הבסיס לכל מה שאני רוצה לדבר עליה, וזה במסכת ברכות בפרק 9. הגמרא מדברת על ניסים שקרו לעם ישראל ועל ברכות שצריך לברך שם. וכן, יש פה רשימה של מקומות כאלה. אחד המקומות זה מעברות נחלי ארנון. נכון, נחל ארנון זה הנחל של כניסה לארץ ישראל, נכון? ארץ ישראל המזרחית, הכניסה אליו, הכניסה אל ארץ ישראל המזרחית זה נחל ארנון. כלומר, אנחנו מדברים פה על כניסה לארץ ישראל ועל אירוע שקרה שם, לא נדבר על האירוע, והאירוע הזה היה מאוד מיוחד, מכיוון שבסופו של דבר, אחרי האירוע הזה, עם ישראל אמר שירה. טוב, אז זה נדבר. רק צריך לזכור דבר אחד, שמואל חזקיהו היה צריך להיות משיח, וכשהוא לא אמר שירה, אז הוא לא היה משיח. אז יש משהו מאוד מיוחד בשירה. אז גם פה היה, אחרי האירוע הזה, עם ישראל אמר שירה, טוב, זהו, זה הנושא, בסדר, זה הנושא. עכשיו, יש פה נקודה אחת שהיא חשובה, אני פשוט, המקור שהבאתי לכם הוא קצת מתחיל בהמשך, אז אני אקרא לכם משהו שהוא קודם, בסדר? הוא חלק מהמקור הזה והוא קצת לפני, מכיוון שזה משהו יותר פשוט, בסדר? אז הרב אומר ככה, אני קורא לכם, יש, הרב מדבר על זה שבעצם העמים עובדי האלילים, עמים עובדי האלילים נמוגו, כן, זהו, עברו מן העולם, בסדר, אני לא קורא את זה בפנים, נחתה ממלכת האליל מחוסנה, היא הולכת להיקראת כליל, ואז אומר רב ככה, אבל במתמונים, בכל זאת יש מוקשים, זאת אומרת, זה מוקשים, זה דעות רעות, נכון? זאת אומרת ככה, העמים נמחקו כבר. עמי העבודה הזרה נמחקו, אבל יש מוקשים, דעות רעות, שלא יצאו עוד אל הפועל בדורות ההם, והם עתידים לצאת במשך הזמן. הרב כותב שדור המדבר הוא דור שמן אפשר ללמוד על כל ההיסטוריה של עם ישראל. אז גם פה, הנה, רואים פה דבר, הנה, עמי האלילים נעלמו, אין יותר עמים של אלילים, אבל יש דעות רעות, נכון? שהם ייצאו לפועל בדורות העתידים, משהו פה שקשור אלינו, כך אני מבין את זה, והם מעכבים אותנו בכניסה לארץ, אז רמה דייק, לא רק בכניסה לארץ, אלא הם מעכבים את התכלית של ביאת ישראל לארץ. מה זה תכלית של ביאת עם ישראל לארץ? זה להיות אור, אור לאור עולם, כן? זאת אומרת, יוצא ככה, יש פה מוקשים שטמונים בתוך בכניסה לארץ ישראל, הם לא מונעים איתנו להיכנס לארץ, הם מונעים איתנו את התכלית של הכניסה לארץ. כלומר, הם פוגעים בתודעות שלנו, כן? אני חשבתי שזה מאוד דומה אולי אפילו למלחמת גוג ומגוג, נכון? זה כבר לא, עם ישראל כבר נמצא בארץ, הוא כבר נמצא פה, אבל יש פה מאבק תרבותי, לא מאבק מדיני, לא מאבק צבאי, עמים כבר נעלמו, עמים נעלמו, רק נשארו דעות, והדעות האלו הן בעצם יושבות בתוך כאילו הוויה ארץ ישראלית, ולפני שהם מקבלים את הוויה ארץ ישראלית בשלמותה, המוקשים האלו מתפוצצים, נכון? אנשים נפגעים מהם. והמוקשים האלו, הם פגעו פה בעם ישראל בשתי צורות. יש פה שני מצורעים. כל מצורע מתאר בעיה אחרת של הפגיעה הזאת הרוחנית בעם ישראל. עכשיו, אופן, תזכו, זה לא אנשים אכזריים, קשים, חרבות, זה אנשים עם אידיאולוגיה, אנשים עם רוח. יש פה, הראשון נקרא עת. עת והשני נקרא הב. כן, יש פה שני מצורים, עת והב, שהם בעצם מתארים פגיעה בעם ישראל, מה שמונע את ההופעה של התכלית הרוחנית של עם ישראל, כן, להיות אור עולם, להיות אור עולם. נכון? אז עת והב הם כאילו הפגיעה או ההיפגעות מהתופעה הזאת, נכון? בסדר, עכשיו, בסופו של דבר, עת ואב, סוף טוב, הם היו מצורעים, אבל סופו של דבר יצא מזה דברים טובים. ועל זה בעצם אנחנו רוצים קצת לדבר. אבל לפני כן, אני רוצה לקרוא את מה שיש לפניכם. הוא מתחיל כך, נכון? והנה, כלל ישראל היודע בידיעה ברורה וקבלה אמיתית את האמת הברורה שבתורתנו הקדושה. עכשיו, תשימו לב למה קודם כל תשימו לב למה שכתוב פה. כתוב פה, כלל ישראל יודע בידיעה ברורה וקבלה אמיתית את האמת הברורה, נכון? זאת אומרת, יש פה קבלה אמיתית של אמת ברורה. תשימו לב שזה מנוגד לעת, לא? עת זה עת, וכאן זה אמת, נכון? בסדר? עכשיו, העם ישראל שיודע את הדבר הזה, הוא לא ירגיש כלל בכל הנשגבות שעשתה אותו אותנו הקדושה. טוב, אז תגידו בסדר, הוא לא מרגיש. מה הבעיה? אז קודם כל המילה סגב היא מילה יפה, כן? היא לא מילה בעתית. אבל יותר מזה, יש כתוב, נכון, יש, כמי חשק, אנחנו רואים את זה נכון, בישב סרט עליון, נכון, אנחנו רואים שמה, כמי חשק יפלטהו סגבהו כי ידע שמי. אז רואים שסגב זה מדרגה גבוהה, נכון? לא משנה כרגע מה ההבדל בין, נכון, מה ההבדל, נכון, בין הביטוי כמי חשק יפלטהו, אבל בכל מקרה ברור שסגבהו כי ידע שמי. כלומר, הסגב זה דבר טוב. אז זה שיש פה קבוצה של, זה שכלל ישראל, שיודע בידיעה ברורה וקבלה אמיתית את האמת הברורה שבתורתו הקדושה, והוא לא יודע את הסגב, זה בעיה, לא? לי לפחות זה נשמע כבעייתי. וגם כן, תראו את ההמשך, הלא הרגיש כלל מכל הנשגבות שעשתה תורתו הקדושה על ידי כוחה האלוקי, למחות בשטף וזה על גבולה את כל סותני המסתתרים, כי הלא, לא הרגיש שהוא כלל, כי ישנם דברים מתנגדים שיכולים להזיק לתורתו הקדושה. כאילו הם לא מרגישים שיש דבר שיכול לפגוע בתורה הקדושה. בסדר, אז נוכל תגידו, טוב, אז מה זה כזה נורא? הם יודעים את התורה, אבל כן, אבל הם לא יודעים שיש דברים שיכולים להזיק. טוב, אמרנו, הסגב הזה קטלתי זה מאוד קשה. הם יודעים שיש דברים שיכולים להזיק, לא יודעים, יכול להיות זה קצת פחות. אבל יש פה נקודה חשובה אחרת, שהרב כותב שבזכות עת והב, הם לימדו את עם ישראל שירה. זאת אומרת, יש קשר בין ידיעת הסגב לבין אמירת שירה. עכשיו, מי שאין לו ידיעת סגב, לא יכול להגיד שירה. הזכרנו קודם את המלך חזקיהו, שהיה יכול להיות משיח ולא היה משיח, תראו, הוא היה ענק בתורה. בדור שלו כל עם ישראל ידע תורה, לא תורה של יום, אלא תורה, אפילו תארות ידעו, כן, תורה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, והוא לא היה משיח, ושהוא לא אמר שירה. אז עוד פעם, לכאורה, אתה לא יודע את הסגב, אתה לא יודע את הבעיות שיש לעם ישראל, אתה לא יודע את הנשגבות של התורה, אתה לא יודע את הנשגבות של התורה, אז בסופו של דבר אתה לא יכול להגיד שירה. בסדר, אז נראה לי שזה בעיה. אבל בכל מקרה רציתי לנסות להבין בצורה חיובית יותר מה זה המשפט הזה, ונקלל ישראל יודע בידיעה ברורה וקבלה אמיתית את האמת הברורה של התורה הקדושה. נכון, הוא לא יודע את הסגב והוא לא יודע להגיד שירה. אבל הוא יודע את האמת, בסדר? אז לזה רציתי קצת להתבונן על זה יותר. אנחנו נחזור למקור הזה בהמשך, אם יהיה לנו זמן, בסדר? בינתיים נדלג למסכת ביקורים. אנחנו נחזור למקור הזה, נדלג למסכת ביקורים. זה סיב חף זין. מסכת את זה לכולם? זה חשוב. ושפה אני רציתי קצת לקרוא יותר בפנים. אז הוא אומר ככה, תראו, הנושא פה זה, זה שעם ישראל מעלה את הביקורים. אז המשנה הזאת מתארת איך עושים את זה. קצת מעלים את הביקורים, כל העירות שממד מתכנסים לעירו של ממד, ואני ברחובה של עיר, לא נכנסים לבתים. והמשקים היה אומר, קומו ונעלה את ציון אל בית השם אלוקנו. עכשיו, אף פעם למד פה דעתי דבר שהוא מאוד חשוב. מה זה אמת? מה זה אמת? אז קודם כל שאלה מה זה אמת. הסתבר, אמרתי איזה משפט, אחר כך אנשים לא הבינו מה אמרתי, אז אני אגיד את זה. ואם זה לא ברור, אז תגידו לי. זה, האמת, אמת, אמת, טוב, אמת ודאי זה המציאות, נכון? אם אני רוצה לדעת את האמת, אני רוצה לדעת את המציאות. אבל מה זה המציאות? אז המציאות זה הקדוש ברוך הוא, לא? כלומר, כתוב, אנחנו רואים אין עוד מלבד, לא? רואים אין עוד מלבד, לא? כלומר, שבעצם רק הקדוש ברוך הוא קיים. נכון? אז בעצם אני רוצה, כשאני מדבר על אמת, אני באמת מחפש את הקדוש ברוך הוא, נכון? הנקודה הזאת היא חשובה, מכיוון ש... אני את זה אולי ממילים אחרות, כדי לחדד את זה. יש אמת שהפיזיקה, שהמדעים מתארים אותה, וזה נקרא בדרך כלל מדע. אפשר גם לדעת אמת חברתית, אמת מדינית, אבל נכון, אז מה שהמדע מתאר, מה שהחברה ומדעי הטבע, מדעי החברה, ועוד אולי מדעים מתארים, זה האמת. הייתי אומר ככה, שספרות ואומנות ואולי גם פילוסופיה זה חוויות, נכון? חוויות אישיות. זה לא אמת. אבל האמת היא שזה בדיוק הפוך. שהפיזיקה והמתמטיקה, הן עסוקות בתופעה. הן עסוקות בתופעה, הן לא עסוקות בדבר עצמו. הדבר עצמו, כך כותב הרב, ויש גם בחול, אני כרגע לא רוצה להבין קוד בחול, שהמציאות היא החיים. החיים זה המציאות. כלומר, אם אדם רוצה לפגוש את המציאות במובן הכי אובייקטיבי של הכי ממשי שלה, אז הוא לא מסתכל לחוץ על המדעים, אלא מסתכל לתוך עצמו פנימה. כלומר, הוא מוצא חיים. והחיים זה לא רק העולם הסובייקטיבי האישי שלי והחוויות שלי, בעצם אני, העולם הפנימי שלי, הוא פתח, הוא חלון ליש האמיתי. נכון? ליש האמיתי ולמפגש עם הקדוש. הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אני לא רוצה לפגוע פה במורים של מדע, אבל המדע עסוק בשוליים. המדע עסוק בשוליים. המציאות האמיתית היא החיים. ומה שאני קורא לזה המדע הספרותי. הספרות היא התיאור היותר כנה ועמוק של המציאות. למה כשהמציאות זה החיים? והחיים זה הקדוש ברוך הוא, נכון? אלוקים חיים, מקור החיים. אז אם אני רוצה לדבר על האמת, אני צריך לחקור את, נכון, את הספרות. את הספרות, את האומנות. להבדיל את התורה, כן? אבל כך חשוב עוד הנקודה, לדעת כשאנחנו מדברים על, דיברנו קודם שקהל ישראל יודע את האמת, אז אני לא יודע אם רב התכוון להגיד שעם ישראל הוא כרגע הולך לקבל את ה... הוא כאילו בראש המדע. מאוד שבאמת יהודים כן עמדו הרבה בראש המדע המודרני, אבל זה לא הנקודה העיקרית. עיקר הידיעה של האמת של עם ישראל זה האמת של החיים. והאמת של החיים זה המפגש עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו תראו, הרב מתאר את זה פה, אני אקרא את זה בפנים. אז כדי להבין מה שכתוב פה, צריך לשים לב שכאילו המשנה פה מדברת על, על, על הבדל בין, מתארת פה עיקרים, נכון? עיקרים, שהם בעצם אמורים לבוא כל אחד ממקום שבו הוא נמצא, מהפריפריה רחוקה, דובר פה אפילו על בבל, מבבל, ופריפריה קרובה יותר, שזה נגיד ארץ ישראל, נכון? ובאים משם לכיוון ירושלים, בסדר? נכון? זה הנושא. עכשיו הרב עושה פה, עושה הנגדה כפולה. קודם כל הוא אומר ככה, כשאני מדבר על חקלאות, בניגוד למה אני מדבר? אני מדבר בניגוד למסחר, כלומר בניגוד לתעשייה. כלומר, עכשיו כולם מכירים את ההיסטוריה, אני מקווה, הלא רחוקה, שהיה, האנושות הייתה כפרית, כן, נכון? וכשהייתה כפרית הייתה מאוד פרימיטיבית, מאוד פרימיטיבית, בקושי חיו, בקושי הייתה פרנסה, ואז האדם התחיל להמציא מכונות, התחיל להמציא את התעשייה, ואז נוצרה המהפכה התעשייתית והמהפכה העירונית, נכון? אנשים עברו מהכפר אל העיר, זאת אומרת, אם העיקר מוצמית, הוא אדם ששקוע בתוך הגשם הגס, אדם, נכון, בזכות המהפכה התעשייתית, נוצרה המהפכה העירונית, ובזכות זה נוצרה, בסופו של דבר, האקדמיה, לא? מרכז של ידע, מרכז של ידע, מרכז של שלטון, מרכז כספי, נכון, נכון, זה נקרא מטרופולין. מטרופולין זה מקום שבו מתרכזת האנושות, אבל עם הרבה כוח, עם הרבה יכולת, נכון? אז הרב מדבר פה, זאת ההנגדה הראשונה שיש פה, כאילו הרב מעמיד פה את העיקר מול, מול התעשייה והמסחר. מי הסמל של, של התעשייה והמסחר? זה הרומאים, נכון? אבל כך אומר רבי יהודה בר אילאי, איזו אומה גדולה זאת שעשתה, שעשתה גשרים, מחצאות ושווקים, לא משנה כרגע הסדר, נכון, אבל הכוונה היא נגיד בסדר של רשב"י, גשרים, שווקים ומחצאות. ונכון, אז באמת, נכון, בלב יש אגו, אבל אולי זאת הבעיה של האנושות, אבל ההתפתחות של האנושות היא על ידי יצירת גשרים, על ידי יצירת גשרים. גשרים זה ידע, נכון? ידע, מסחר, תעשייה, ו... אחר כך שווקים, זה מקום שבו הדברים מתרכזים, זה העיר, העיר המטופולים, נכון? עכשיו, אז יש לנו פה הנגדה של העיקר הפרימיטיבי והגס, מול ההתפתחות האנושית הגדולה של התקופה המודרנית, בסדר? עכשיו, אם אני אעשה לזה סובלימציה ואני אעדן את זה, אז מול התופעה הזאת יש לי משהו אחר, יש לי את ה... נקרא זה ככה, אדם ש... טוב, מול זה אני אגיד, אני אמיד את האדם, נגיד את האדם הפרימיטיבי, מבחינת תודעתית, מול האוניברסיטה, בסדר? עכשיו, הנקודה הזאת היא חשובה, מכיוון שהרב כותב בדיוק הפוך מה שאני אומר. אבל אתם יודעים, בלימוד אמונה, אם לא יודעים לשאול שאלות, לא מבינים. לימוד אמונה בא לידי שאלה. מי שלא יודע, מי שמחביא את השאלות שלו, לא מקבל בסוף תשובות. אז זה השאלה, והשאלה פה היא שאלה נוקבת. זה כלומר, התרבות האנושית, כשהאדם היה כפרי, הוא היה צמית. הוא היה נמוך מבחינה, היה נמוך ממש. כשהוא נעשה את מהפכה התעשייתית, נוצרה מטופולין, מטופולין הרבה יותר נעים לחיות. זאת אומרת, כמי שגר קצת בפריפריה, אני יכול להגיד, להעיד שזה ככה גם היום. כן? זאת אומרת, בפריפריה זה פריפריה. לא יעזור כלום. המרכז, שם יש את ההתרחשות האמיתית. אז עכשיו, אותו דבר זה גם, אופה, אותו דבר זה גם, דיברנו מה זה אמת. אותו דבר זה גם מבחינת האמת. אם רוצים לדבר על אמת, אמת, צריכו לשאומר, זה נמצא באקדמיה. באקדמיה, שם יש השוואה, שם יש מידע, שם יש ידע, שם יש התפתחות, שם יש מדעי, בסדר? אז אני אומר את זה קודם בשביל שזה יהיה קשה מה שכתוב פה. קשה מה שכתוב פה זה קשה. זה לא פשוט בכלל. הרב אומר בדיוק הפוך. ואני אקרא לכם מה שכתוב, הוא אומר ככה, אתם נקרא לפנים, בנוהג בין האומות הוא שומה שכל עסקה ומחייתה אינם כאים עבודת אדמה, ולא תשים את מגמתה למסחר, לכל שאתה מעשה שהוא מורכב עם המסחר, כדי לעשות מקום דרישה למעשה ידי אומנים, בעלי המלאכה, נכון, למה יש לי מסחר כדי לעשות השוויה, בסדר? אז אומה כזאת היא יורדת בהתפתחותה מכישרונות נפשותיה, כדי שעל פי זה המצב מתבודדת לעצמה, מתבודדת בעצמה זה להיות פרימיטיבי. ואין לה מקום לקלוט רוחות של דעות ומידות חדשות מיתר האומות. רגע, אז הרב, אז קודם כל זאת המידה של האנושות. עכשיו, הרב, הדרך של הרב זצל זה לא לזלזל באנושות. זה האמת. ככה האמת, ככה האנושות התפתחה. ככה התודעה של האדם התפתחה. אם היום יש ערכים כמו דמוקרטיה, זכויות אזרח, זכויות פרט, זכויות מיעוט, זכויות נשים, לא יודע מה, כל הדברים האלו זה הכל בזכות התהליך הזה. פעם היו שווקים של עבדים. היום לפחות מדברים, לא יודע אם זה כפה, מדברים על חירות, חופש ואחווה. כן, אז זה הדרך של אומות העולם. בסדר? אז זהו, אז הנקודה הזאת צריך להבין שזאת הדרך. עכשיו, אם לא קשה, אז לדעתי לא כדאי לקרוא את ההמשך. כבר שההמשך, הרב כותב כך, אמנם עם השם אלה, עם השם אלה זה פסוק ביחזקאל, שבא לתאר בא לתאר איך האנושות, איך הבבלים של אז הייתה מצווה, איך היא מרגישה כלפי העם הזה. כן, העם הזה שעכשיו גלה לבבל, עם השם אלה, זה עם של הקדוש ברוך הוא, נכון? אז שם זה בזה, אבל בעצם יש פה הגדרה, נכון? עם ישראל הוא עם של השם. אז אם הוא עם של השם, אז מה זה מתבטא? זאת אומרת שאנחנו יותר דתיים? לא, הגויים יותר דתיים. יש לנו יותר מצוות? יכול להיות, בסדר, רק מחמיד. אז מה זה עם השם אלה? אז הוא אומר, אף על פי שתכליתם הוא ודאי להיות עם חכם ונבון כלילי המעלות, המידות והדעות היותר תורות ומושכלות, כן? מקום חפץ השם הוא שיהיו דווקא נטועים על אדמתם, נהנים וניזונים מטוב ארצם, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. ולא ישימו כל מעינם בענייני כלכלה, זולת עבודת אדמה ויבולה, שמביאים להיות הכלכלה, מביאים להיות נבזרים בעמים שונים, לעשות מסחר וקניין. אז עם ישראל הוא לא כזה. השאלה למה? אבל לא רק שאלה למה, אלא השאלה איך מגיעים לאמת. לא, אנחנו מדברנו על הצורך להגיע לאמת. אז שוב, מי שלא קשה לו, אז אין טעם להמשיך. זה קשה, לא מבינים גודל החידוש שהוא רוצה לחדש בו. אבל לא היה אטום, הוא לא היה יהודי של מאשרים כזה, כמו סוס כזה שולך כזה שלא רואה מסביב. איך אתה יכול להגיד כזה משפט? אתה יכול להגיד כזה משפט כשהוא רוצה לחדש סוג אחר של תודעה. התודעה האחרת שהוא רוצה לחדש אותה זה... והוא מפני שכבר שם בכוח חומה העיקרה הזאת שתהיה יכולה להשתחל בעצמה בכל חמדת שכל ורעיון, בכל כישרון, ואין לה צורך לקלוט רוחות מן החוץ. כן? אז הוא אומר כך, אומנם באומות העולם כוח המשרה יחזק את ההגד החברותי, פני המסע ומתן שיש לסוחרים וצריכים זה לזה. כן? ועובד אדמה שכל אחד מתענג על טוב ורצו אינם נגדים זה עם זה. על ידי דברים כאלה. בסדר, כן, בסדר. אמנם כך היא המידה שהיא האגד המקשר את עם השם, אהבה שאינה תלויה בדבר. תשאיר מה שכתוב פה, זה דבר מעניין. כלומר, מה זה אהבה שתלויה בדבר? זה מסחר, לא? כלומר, אוניברסיטה זה אהבה שתלויה בדבר. למה? כי שיש שם פרופסור לספרות, פרופסור לפיזיקה, פרופסור לפסיכולוגיה, ולמשפטים, נגיד סתם ככה. אז כל אחד זקוק לשני, נכון? הפרופסור למשפטים, אין לו מי לשפוט אם אין בני אדם, כן? אז הוא זקוק לפרופסור לסוציולוגיה וכל זה, נכון? פרופסור לסוציולוגיה ודאי זקוק לפרופסור לפיזיקה, בגלל שהחברה זקוקה להתפתחות ולקדמה. הם כולם צריכים ללכת מדי פעם להתאוורר בקולנוע ובתיאטרון, וספרים טובים, ללכת לישון איתם. אז יש גם פרופסור לספרות. כלומר, הם אוהבים אחד את השני, ושכל אחד מוסיף לשני. זה העיקרון של התעשייה ושל המסחר, נכון? גם בתעשייה ומסחר, סיבה שהסנדלר אוהב את זה שעושה חולצות, שגם יש לך נעליים טובות, אבל אתה הולך בלי חולצה, זה לא נעים, לא? אז הוא אוהב את ה, אז הוא אוהב את ה, הוא אוהב את זה שעושה את החוצה, כמו שהוא זקוק, נכון? יוצא שמסחר ותעשייה, זה אהבה שתלויה בדבר. ואותו אז גם האקדמיה, זה אהבה שתלויה בדבר. הרב רוצה להגיד שבעם ישראל יש אהבה שלא תלויה בדבר. אתם יודעים, אהבה שלא תלויה בדבר יוצרת, יוצרת מחלוקת ויוצרת גם שנאת חינם, נכון? אהבת חינם היא מאוד דומה לשנאת חינם. יהודי לא צריך בשביל לשנוא את השני, שהשני, הכלב שלו תמיד שם את, עושה את הצרכים שלו ליד, ליד הכניסה לבית שלו. הוא לא צריך את זה. הוא לא צריך סיבה לשנוא את השכן שלו. פשוט יהודי, יש לו, עכשיו, אפשר לתאר את זה בצורה נמוכה, אבל מה שהרב רוצה, הרב אומר ששנאת חינם נפכת לאהבת חינם. כלומר, העם ישראל, נכון, גלינו בגלל שנאת חינם. אבל צריך להבין דבר אחד, אם יש כזאת בעיה, סימן שזאת מעלה. ואת המעלה הזאת צריך, ואת המעלה הזאת צריך לתקן. נכון, זה מסובך, אבל צריך לתקן את זה. ואפשר לתקן את זה. מה המעלה באהבת חינם? המעלה באהבת חינם זה שבעצם כל אחד הוא כאילו כוכב, כאילו כוכב אלו, ככוכב, נכון? כל אחד הוא בעצם גילוי של הקדוש ברוך הוא. ולכן, כן, אז מתחיל ביהודי הפשוט, אבל אחר כך זה יכול גם להגיע, גם כמובן, לרבי עקיבא, רבי טרפון, אביי ורבא, רבי יוחנן וריש לקיש, נכון, הם כולם הופעות אלוקיות. באמת הם לא זקוקים אחד לשני. לא זקוקים אחד לשני. למה לא? בגלל שכל אחד זה דברי אלוקים חיים. אבל הם כן, הם בכל זאת מתחברים בגלל שהם אוהבים אחד את השני. השאלה גם את למה. אבל הם מתחברים, מתחברים מכיוון שאחד הוא, זה נכון, אחד מבטא את השני, אחד... כן, בסדר, נדבר זאת בהמשך, אם נספיק. אין לנו הרבה זמן, לא צריך לסיים. אבל מה שחשוב זה שהעם רוצה בעצם להגיד שיש פה, שעם ישראל באמת חושב, צריך לחשוב אחרת. צריך לחשוב אחרת, ואם הוא חושב אחרת, אז הוא יפגוש את האמת. כלומר, יש פה דרך, אם אנחנו מדברים על ירושלים, ונעים פה על, דיברנו על זה, יש פה כאילו מאבק תרבותי בין התרבות האנושית, תרבות הישראלית, זה מה שיצא משם עת ואב, מהמוקשים האלו, אז התרבות האנושית היא כמו המסחר והתעשייה, כמו התעשייה והמסחר, כמו, אם אני מעדן את זה, כמו אקדמיה, התרבות הישראלית היא תרבות שבה אנשים שוקעים בתוך עצמם. אני ככה, בהמשך רב כותב ככה, אני קצת מדלג, רב אומר ככה, יש שם וילנים ברחובה של עיר, לראות גם כן על חיבתם לחיי הטבע שנמצא בעבודת האדמה. אחר כך עוד שורה למדלג, אשרי עם שבורר לו חיי תום טבעיים, בינצלו עם זה מרידה, כן? מרידה של פרי אדם, כן? כבר... אז זהו, אז עם ישראל בא להעמיד כביכול צורה אחרת של מפגש עם האמת. לא מפגש של אהבה שתלויה בדבר, אלא מפגש של אהבה שלא תלויה בדבר. כי אנשים מתחברים אחד לשני בשם, שני, הם גילוי של הקדוש ברוך הוא, נכון? לכן, כך כתוב, נכון? אני יש, נכון, למה צריך לאהוב? בגלל שזה הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל בסדר, אז אם, במה עסוקה החוכמה הישראלית? אם באמת היא לא עסוקה בידע, בהרחבת הידע. אז אם אני עוד פעם חוזר לפרק 9, אז כן, למקור הראשון, אז בהמשך הרב מדבר על ההבדל, על הטעות של עת. כן? הוא אומר ככה, הוא באמת, תראו, יש, לא יודע איזה מקור יש לכם, באיזה צילום יש לכם, אבל אצלי אליעד, יש מספר 5. כן, לא יודע, במדורה הישנה אני מבין, זה ככה. כתוב ככה, באמת החקירה הכוללת והמקפת, שאם הוא כוונת להראות את, 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 להורת עת. זאת אומרת, עת זה מאלף עטף, כן, אלף עטף. זה בעצם הידע. הידע, מה שדיברנו זה כאילו התעשייה, המסחר או האקדמיה, נכון, זה עת, מאלף עטף. כאילו, טוב, אבא תגיד לכם כאילו, כמי זה דומה, לא כאילו, באמת. אבל אני מדלג קצת, בסדר? אז כוללת ראשית ואחרית בסקירתה, יש פה סקירה. סקירה זה ביטוי חיובי, לא ביטוי שלילי. יש פה סקירה, אומנם יחסר לה תוך המבריך את הכל. זה נקודה, זה פה נקודת מפתח. וחסר לה את המם, נכון? אתה תוך המבריך. מה זה תוך המבריך? תיתן אמת ליעקב. יש לעם ישראל אמת גם, כי עם ישראל רוצה את האמת, אבל איך האמת של עם ישראל מופיע? אז הוא אומר, במם סתומה ופתוחה. כן? זאת אומרת, המם, נכון, זה כאילו האמצע, של ה, זה האמצע של האמת, ובאמצע של האמת יש לי אות שהיא מיוחדת, נכון? יש לה הופעה פשוטה, והופעה, היא נכון, פשוטה, ואין כאן פתוחה, ויש את הסתומה, נכון? כלומר, זה בעצם מתאר תנועה אחרת. לא תנועה של היקף, מאלף עטף, אלא תנועה כאילו פנימה, נכון? כלומר, זה קשור מה שדיברנו, אצל עם ישראל, הקדוש הוא, אם אני אומר שהאמת זה החיים, והקדוש הוא הביטוי הכי גבוה של החיים, נכון? הוא החיים. אז היחס שלי אליו הוא יחס פנימי. הוא יחס בין הפנים לבין, אופה, בין הגלוי לבין הסתום. במקום לנוע מאלף עטף, אני נע מהגלוי לסתום. יש איגרת של הרב ציודה, איגרת של הרב צהל, הרב ציודה, איגרת למדבט, איגרת מאוד חשובה. שם הרב צהל כאילו מדריך את הרב ציודה לא ללמוד שפות, בגלל שהוא אומר, האמת לא תתגלה לך על ידי לימוד שפות. אז שמעתי שמי שאומר שהמצוד לא כך שמע לרב זה צהל, וכן למד שפות, נכון, אז קודם כל המצוד היה מאוד מוכשר, והוא גם למד שפות, והוא גם למד השכלה כללית, אבל בסופו של דבר המצוד החינך כמו הרב זה צהל. נכון, את הישיבה שלו הוא עשה ככה, וזה לא בגלל שהוא היה חלש אופי, אלא שככה זה האמת, שהוא האמין בה. והאמת היא שכדי לפגוש את האמת, צריך להיות שקוע ביושר, הביטוי של רב שם זה היושר הפנימי. אדם צריך להיות שקוע, כן, לימוד תורה, מה שהוא עושה, הוא לוקח את הפנימיות של אדם ומרחיב את היחס שלו אל הקדוש ברוך הוא, נכון? זה לכאורה מאמר דעת אלוקים. כל חיזיון, ככה מאמר דעת אלוקים נפתח, כל חיזיון שבל תצא מצב של פגישה יחוסית, כרגע הוא נפגש איתי, וזה מה שאני רוצה, אני רוצה שהוא יתייחס אליי, רוצה לפגוש אותו, זה חיים, רוצה לפגוש את החיזיון, לחיות אותו, אז זה רק, נכון, אז רב תל את זה בשין. כן, ואז יש העולם שלהם כרגע, שם מצד עצמו של חיזיון, ויש מצד תרים שפונים אליי. זו הנקודה היותר חשובה לנו, והקדוש הוא בעצם, יש לו יחס אלינו. ודרך היחס הזה, הוא בעצם לוקח את הנקודה הפנימית שלנו, שזה כרגע, נגיד, נקרא לזה אמן התורה, ועם אמן התורה הזה, הוא מקדם אותו, מקרב אותנו אליו, נכון? ככל שאדם, זאת אומרת, בסדר? טוב, יש הרבה מה להרחיב פה, אני מניח שלא אמרתי, כן, אבל הנקודה הזאת היא חשובה. בניגוד למסחר, פה יש חיי תום, חיי תום. כלומר, כן, עם ישראל בא לחדש, אופה, תשאו לו, כאילו, יש פה, אמרנו, יש פה כאילו מאבק סתם, לקחתי מקרה את גוג ומגוג, כן, מה כאילו הטענה של האנושות? אז אפשר להגיד, טוב, אתם לא מלמדים אותנו תורה, אבל מה זה נקרא, לא, מה זה נקרא ללמד תורה? אז באמת תורה, כאילו, מה אמור להיות האור הראשון שאמור להיות בירושלים? זה האור שלא של סקירה, אלא של תנועה יותר פנימה. אתם יודעים, אמר דעת אלוקים, ועבודת אלוקים, יש בו הרבה מתח עם שפינוזה. שפינוזה מופיע בשני המאמרים כניגוד. כאילו הרב, באמר דעת אלוקים, תוקף את שפינוזה, גם אמר עבודת אלוקים. אבל בכל אחד זה תקיפה, הוא מדבר אחרת. שפינוזה לכאורה הוא כאילו מתאים למדען, כמו נגיד איינשטיין, נכון? איינשטיין, כן, ראה ככה את העולם. והרב שם, כשהוא מדבר שם, אמר דעת אלוקים, הנקודה אני מדבר על דעת אלוקים, לא עבוד דעת אלוקים, הנקודה זה היחס. כלומר, הנקודה זה התנועה הזאת, כאילו שפינוזה הוא כאילו אולי העת. והתנועה הפנימה היא התנועה, נכון, מהגלוי אל הסתום, זה היחס. כאילו ליצור יחס אל הקדוש ברוך הוא. היחס הוא פנימי. הוא לא קשור בכלל לשום דבר מבחוץ. רק תנועה פנימית בתוך האדם אל הקדוש ברוך הוא. בסדר? טוב, ממש אין לנו זמן. אז בכל זאת רציתי להגיד עוד כמה דברים. וזה, אתם יודעים, הדוגמה שאנחנו מתארים אותה, אם אנחנו מדברים על ההפשטה, לא על החקלאי, אז זה עמלי התורה, הרב כותב את זה, כן? עמל תורה, כאילו בגלוי זה החקלאי, בפנימיות זה זה עמלי התורה. אז יש לנו את הבבלי ואת הירושלמי. יש לנו שתי צורות של עמלי תורה. ושתי הצורות של עמלי התורה האלו מוזכרים פה במשנה. מה שכתוב, הקרובים מביאים תאנים וענבים, והרחוקים מביאים גורגורות וצימוקים. זה לא מופיע במקורות שלכם, אבל זה קשה, לא רוצה כרגע להיכנס, אבל יש פה גם הבבלי וגם עכשיו. כלומר, הנושא פה זה הבאת הביקורים. אם נתרכז עכשיו לא בעיקר, בחקלאי, להתרכז בדרכי הלימוד, כאילו בצד הרוחני, את ההבדל בין עת, שהוא כאילו אקדמי מול האמת, אז יש לנו מצד אחד את עמלי התורה של הבבלי, מצד שני את עמלי התורה של הירושלמי, מה שנקרא תלמוד ארץ ישראלי. אז ההבדל ביניהם, הוא אוהב לדבר על זה בהרבה מקומות, אבל אחד ההבדלים שמופיע באיגרת קוף ג' וגם מופיע פה, אתם צריכים לראות את זה בעצמכם, זה שהבבלי הוא יותר יבש, הוא יותר כאילו קיומי, יש בו רק את הקיום, אין בו, הביטוי אומר, אין בו שפע. כלומר, הרב מתאר את זה באיגרת, הכוונה היא שהבבלי יש לו, הוא ניסה מחשקים, הוא לא יודע, הוא יודע לעבוד, הוא יודע לעמול, כמו החקלאי, הוא עובד ועמל בשביל לפגוש את הקדוש, נכון? תורה מביאה לידי זהירות, בסוף מגיעה לידי רוח הקודש, אז הבבלי, זה מה שהוא עסוק. אבל בסך הכל הוא נשאר עם הרבה ספקות. נשאר עם הרבה ספקות, עד כדי כך, שכך מתאר את זרה באיגרת, וגם אולי גם פה בהמשך, שבעצם אין לו הלכה בענייני אגדה. הוא לא מגיע לידי הלכה בענייני אגדה, לעומת הירושלמי, שהוא כן מגיע להלכה בענייני אגדה. זה בגלל השפע שיש בארץ ישראל. בארץ ישראל, העמל התורה יכול להגיע ל... כן, טוב, אני רואה שמש הזמן, יש לי עוד 3 דקות, 4 דקות. אני רק רוצה דבר אחד להגיד שלא הסברנו בכלל, זה כאילו הסברנו פה את ה... רק את ה... לא, סופר, יש עוד הרבה מה לדבר על המדרגה הזאת. של אנשי האמת, שיודעים את האמת, אבל לא דיברנו בכלל על עת ואב. מי זה? עת ואב זה בעצם אנשים שנפלו, נכון? אנשים שנשברו. בעצם הם עת ואב, זה בעצם בעלי התשובה, נכון? לא דווקא בעלי התשובה של היום, יכול גם, אבל כאן יש התשובה, נכון? האור של התשובה. האור של התשובה זה אור שמתגלה דרך משבר, דרך... הם נפלו, הם נעשו נדחים, הם עברו משברים, ודווקא זה פתח להם את הפתח לסגב ולשירה, נכון? טוב, אני חייב לעצור פה מכאן ש... זהו, זה עבר הזמן.